ראינו שעל ידי הנדיבות, שאנחנו מוכנים להוציא מכספנו על דבר, אנחנו יכולים גם לחוש את ערך המצווה. אם אתה חפץ לאהוב את חברך, ונושא ונותן בטובתו. כלומר, יכול להיות שחברך הוא נראה לך מאוד זר ואחר, אבל אם תעשה למענו משהו, תן לו עיפרון אם הוא צריך, גם אם הוא לא ביקש. כן? גם אם הוא לא ביקש, בזה שאתה למעשה תורח למענו, אתה משקיע מכוחך, מזמנך, הדבר הזה כשלעצמו הוא כבר גורם לך להיות מעורב, נקרא לזה כך. מעורב עם הבריות. כן? אם אלה, ברגע שאתה מעורב עם זולתך, ככל שיותר מעניק ונותן לו כמובן, ככה אתה יותר מוציא את עצמך בו. בעצם עובדה שאתה בו, יש לך עניין בו, אתה יותר מכיר אותו. אם אני מחליט לגור באזור מסוים, כי האזור הזה הוא טוב לי, אז בעצם עובדה שאני קובע בו את ביתי, זה עוזר לי כבר להכיר את המקום. המקום הזה חביב בעיניי. אני יכול אפילו לשים על המכונית, פתק, אני גר במקום פלוני ואלמוני. למרות שרק שנה לפני כן לא הייתי באותו יישוב ולא חשבתי עליו בכלל. אבל שהגעתי לשם וקבעתי שם את ביתי, שם אני מחנך את ילדיי, המקום הזה חביב בעיניי, כי אני שם. אז ראינו שהנדיבות, עצם עובדה שאני פותח את ליבי למצווה, פה דובר בעיקר בהוצאת ממון כלפי המצווה, אם כי הנדיבות ופתיחת הלב ביחס למצווה יכול להיות גם פתיחת לב מעשית, כלומר, לקיים את המצווה בשמחה וכו', גם זה. אבל פה מדובר בעיקר בנדיבות שבא לידי ביטוי בהוצאת ממון. כן? הוצאת ממון למען המצווה, וגם הוצאת ממון על הידור מצווה. כן? המצווה מצד עצמה היא מהודרת, וכדי שההדר של המצווה יפעל עליי, אני משלם עבורה ממון רב, ואז הידור המצווה, יופיה, כן? הוא גם דבק בי. על ידי המוכנות שלי כמובן לשלם במיטב כספי. ראינו שנדיבות צריכה להיות, כלומר, ממילא מתוך שאדם הוא לומד להכיר את ערך המצוות, יש פה איזה סדר עולה. אדם משקיע ממון כדי להכיר את ערך המצווה, אחרי שהוא מכיר את ערך המצווה, פה מדובר על לימוד תורה בעיקר, הוא מכיר את ערך המצווה, ערך התורה, כן? אז הוא גם צריך להיות נדיב בממונו לתת לאחרים. כן? לא רק לדאוג לשלמות האישית שלו, אלא אחרי שהשלמות האישית שלו מתבססת ביחס להכרת המצווה וערכה של המצווה, צריך להתגלות אצלו גם הרצון לפעול כלפי חוץ, כלומר לזכות גם אחרים, לזכות גם אחרים כדי שיוכלו לעסוק בחוכמה, כמו שכתוב כאן בעמוד קמ, היי, כן? ויהיה נדיב בממונו לכתוב ולקנות ספרים ולהשאילם למי שאין לו. כן? אני מכיר את ערכה של החוכמה כל כך. זה גורם לי כל כך הרבה טוב. איך יכול להיות שאני ארצה את הטוב הזה רק בשבילי? איך יכול להיות דבר כזה? אגב, אני גם מרגיש שהטוב הזה הוא לא נועד רק לאדם הפרטי. ככל שהטוב הוא יותר עצום, אני מרגיש שהוא נועד לעולם מלואו. ככל שהטוב הוא יותר מצומצם וחומרני, אני יכול לחשוב שהוא נועד רק לי. אבל כשאדם נחשף לקדושת המצווה, ממילא הכלליות שבה, היא אומרת לו, שמע, זה לא עניין לאדם אחד. זה דבר שאתה צריך לתת אותו לכולם. כמו אותם מצורעים שמתבשרים בעצם לראשונה על תבוסת ארם. אותם מצורעים שהם מחוץ למחנה, אתם זוכרים את הסיפור? כן? למעשה הם הראשונים שרואים שבעצם צבא ארם הגדול והעצום שבא להכות בישראל, פשוט מפחד, כן? היה שם איזשהו קדוש ברוך הוא עשה איזה רעש, כן? פירוטכני. איזה רעש מיוחד כזה, והם נבהלו, חשבו כבר מי יודע איזה צבא גדול מגיע אליהם, והם עזבו את כל הסוסים וכל הבגדים וכל האוהלים והסתלקו. והמצורעים היו הראשונים שראו את זה. אז הייתה דילמה למצורעים. מצד אחד יש לנו אפשרות עכשיו ליהנות מהאוכל, מהבגדים, כן? יש גם זהב וכסף שם במחנה, הם עזבו את הכל שם. מצד שני הם אומרים, לא, לא יכול להיות שאנחנו נשתמש במצב שנוצר כאן, ישועת ישראל, בשביל הטובה הפרטית שלנו. לא יכול להיות. אנחנו צריכים מהר ללכת להגיד למלך ישראל שהרם ברחו. זאת אומרת, צורעים מצורעים, היושבים בפתח השער, אבל תראו מה שהם הבינו. לא ייתכן לעכב את הבשורה לעם ישראל רק בגלל שמתחשק לנו לאסוף עכשיו כמה קילוגרמים של זהב וקצת ליהנות מן המאכלים, להבטיח לעצמנו חלק בראש. לא יכול להיות. קודם כל להגיד לעם ישראל, הישועה הזו יש לה ערך כללי יותר מאשר ערך פרטי. זה יפה. זה מראה על מעלתם. אולי באמת יכול להיות שכבר באמת הגיעו לתקופה של סיום בידודם, ומילא כבר נעשה בהם התיקון של המצורע, כי המצורע באמת, למה הוא מצורע? כי הוא פרטי. הוא אומר לשון הרע על הזולת. אדם שאומר לשון הרע על הזולת, זה סימן מובהק לכך שהוא לא אוהב את זולתו. אם הוא היה מכיר את ערך זולתו, ודאי וודאי שלא היה חורץ לשונו להגיד עליו דבר לא הגון. עכשיו פתאום אנחנו רואים שמתרוממים, לאהבת הכלל, זה לבשר לכלל וכו'. כנראה שכבר הם הגיעו לגמר תיקונם. יכול להיות שמחרת היו כבר צריכים לחזור הביתה. יכול להיות, נעשה בהם כבר התיקון, זה מאוד מאוד יפה. אבל זה מראה לנו שכאשר האדם מכיר את ערכן של המצוות, המחשבה הפרטית מסתלקת ממנו. אם הוא באמת משקיע את ממונו במצוות. ככל שהוא יותר משקיע מממונו במצוות, כך הוא יותר חודר להכרת ערכם הכללי של המצוות. ככל שהוא משקיע פחות ממון, פחות מאמץ, כך המפגש לו עם המצווה הוא מפגש יותר טכני, יותר חיצוני. הוא גם לא מלא על דעתו, אם כן, שהמצווה הזו, עניינה זה להושיע העולם, כן? יכולה באמת לפעול מסוף העולם ועד סופו, כן? הוא לא רואה את זה כל כך. הוא חושב שזה בשבילה, מה בשבילה? אני יודע מה, זה פרטי. המצווה הזו היא פרטית, מצומצמת, כן? יחסי אליה ויחסה אליי, כן, זהו העיקר, ואין עניין. פה אנחנו רואים שהוא מתעלה, כן, על פי הסדר שאנחנו התווינו פה, ראינו פה, כן, אנחנו רואים שהסדר הוא מתעלה עד כדי כך שהוא מגיע למצב של ויהיה נדיב בממונו, אפשר כבר לדרוש ממנו את זה, הוא עשה את ההכשרה המוקדמת לכך, לכתוב ולקנות ספרים ולהשאילם למי שאין לו. כן, אותו רבי חייא, שהיה כל כך תורח על כתיבת ספרי תורה ולימוד תינוקות. כמו שאנחנו רואים אדם שהוא יותר מנחיל תורה לרבים, אנחנו מבינים שהוא יותר מכיר את ערך התורה. כן? כשאדם מתנדב בליבו להקים מקום, כן, לבעלי תשובה, רבינו רב ביגון. כמה אנשים היו חושבים, מתאמצים, כן? משקיעים את דמם וחלבם כדי להקים מקום לבעלי תשובה. כולנו יודעים שבעלי התשובה זה טוב, הכל נחמד, אנחנו מאחלים לכולם שיחזרו בתשובה. אבל אתה יכול להקים אולי בבקשה מוסד בשבילם? זה לא זה שאתה מאחל ומתברך בלבבך שכל עם ישראל יחזור בתשובה. זה חשוב, אבל איפה נקלוט אותו בדיוק? אתה מוכן לעמוד בראש מוסד כזה? אתה מוכן לעבור את כל דרך חתחתים שכל מפעל של קדושה עובר אותם? זה לא הקרן החדשה. שאתה רק עושה ככה, וכל ארצות אירופה ממלאים לך את הקופה. פה, חביבי, להגיד הרב קוק ולצפות שמישהו יזרוק לך פרוטה, זה סיפור. זה סיפור. כן? זה לא חוכמה לדגול ברעיונות שגם אומות העולם דוגלים בהם, ולקבל את מלוא התמיכה. נראה אותך דוגל ברעיון מקורי, ישראלי, שהוא לא אין, הוא לא מקובל. זה לא כל אחד יכול. מי יכול להקים מוסד של תשובה ולעבור את כל 36 השנה האלו יותר? עם כל ה... מי שקצת שומע מדי פעם, כן, הרב מספר מדי פעם, שהוא מכירים והיו, אנחנו יודעים מה שעבר פה על המקום הזה במשך כך הרבה שנים. רק מי שמכיר באמת את ערכה של תשובה לעם ישראל, ואנחנו רואים, ברוך השם, זוכים לשמוע, ברוך השם, שנים לגבי שנים, את הרב מדבר באמת על החשיבות העצומה, כן? של התפשטות התורה, וזה הקיום, זה לא המילים. זה מילים שמגובות על ידי מעשה. המעשה הגדול והנפלא הזה, שאנחנו זוכים ליהנות מהאורו היום, לשבת בצל קורתו, ברוך השם. אבל צריך לדעת, זה אומר, איפה שאתה משקיע, סימן שאתה מאמין בערך של הדבר. כן? אחד הקריטריונים לבחירת בת זוג, לא כל אחד זכאי לבת זוג כזו, כן? כל אחד לפי מדרגתו. אבל אחד הקריטריונים שבכל אופן מנחים בדרך כלל אנשים שבוחרים בת זוג, זה לבדוק. לא מספיק שהיא בחורה טובה. האם באמת יהיה לה את הרצון להנחיל את הערכים האלו לילדיה? יש אדם שיכול לדבר יפה על רעיונות. כשמגיע הזמן להנחיל את זה, כשמגיע הזמן להעביר הלאה, להיות ממגלגלי השמועה, הוא נתקע. אין? המים מגיעים לקומה ראשונה, אבל לקומה שנייה הם כבר לא עולים. אין להם כבר כוח, אין להם כוח העילוי להתמודד עם כוח המשיכה ולהגיע לקומה שנייה. כן? כמו שאנחנו אומרים פה, הכל תלוי בהכרת הערך. כן? הייתי אומר, הערך הקיומי, הקריטי, החשוב, היסודי של כל דבר שבו אנחנו עוסקים. מה החשיבותה של התורה? מה החשיבותה? מה היא עושה? מעבירה לך את הזמן, היא בסיס למשכורת שלך, היא מרחיבה לך את האופקים, היא מענגת אותך עינוג אינטלקטואלי ותולום, היא מסדרת לך את החיים גם יכול להיות, נחמד לך יותר, או היא מתקנת עולם. זו שאלה. לפי רמת ההבנה, כך יהיה לי את הכוח לתרוח ולהשקיע בדבר. זה כלל גדול. לפי מידת ההשקעה שאתה משקיע בדבר, כך, או נגיד זה אחרת, לפי המידה שאתה מוכן להשקיע בהתפשטות של דבר והנחלתו, לפי אותה המידה, כן? זה לפי אותה מידה שאתה מכיר את ערכו של דבר. ככה זה עובד. כשאתה כותב ספר או קונה ספרי תורה, ונותן לאחרים ומשאיל, וכמו שראינו בהמשך, ולא ידאג אם יתקלקלו הספרים בגלל שלומדים בהם. אם אתה בא ובודק את הספרים שלך, כן, לראות האם הקצה של הדף התקמת, סימן שאתה מתייחס לתורה כאל סגולה, כאל דבר יפה שעומד בויטרינה, אבל אתה לא מבין את הערך הממשי שלו באמת. אלו דברים שאמרנו אתמול, בשבוע שעבר, אנחנו נמשיך, אני מקווה אולי, שנגיע היום, לא יודע, אני לא כך אופטימי, שנגיע לסוף פרק, אם כי יש לי פה את הדפים של ההמשך, בואו נראה, קודם כל נגיע עד הפסקה, אף על פי שמידת הנדיבות, זה מה שנותר לנו עד ללמוד פה בדף, אז אני ממשיך לקרוא. בעמוד קוף ממאי באמצע עמוד, סוף שורה, ועל כלי ביתו, אתם רואים? ועל כלי ביתו יהיה נדיב להשאיל לשכניו ומיודעיו. כן, עכשיו מניחים כרגע למצוות ולתורה, אנחנו מתייחסים כרגע לנדיבות שבאה ביחס לזולת, ונדיבות שמתגברת במהלכה על ארבעת העיכובים הגדולים ביותר של האדם. הנה ההזדמנות, כן, להתבונן בזה, ארבעת העיכובים הגדולים. כן, ועל כלי ביתו יהיה נדיב להשאיל לשכניו ומיודעיו. כלי בית. כן? מה זה כלי בית? כלי בית זה, אנחנו רגילים. חנות לכלי בית. לא, אבל צריך להבין מה זה כלי בית. כן, כמה שהדבר נראה תמים, תמיד מתקשר אצלנו, אני יודע, למחוות או כוס, אבל צריך להבין מה זה כלי בית. אנחנו ננסה להבין את זה בהמשך. ויהיה וטרן, סליחה, ועל כלי ביתו יהיה נדיב להשאיל לשכניו ומיודעיו, ויהיה נדיב להלוות לעני את כספו, ואם יספיק בידו ילווה גם לעשירים, ויהיה נדיב במסעו ומתנו, לעולם לא ידקדק על דבר מועט, אם הוא מודד יין או שמן או איזה דבר שיהיה, לא יהיה צמצם. אז בואו נראה כאן על מה עלינו להתגבר, או בעצם על מה הנדיבות פה אמורה להתגבר. ויהיה, ועל כלי ביתו יהיה נדיב להשאיל לשכניו ומיודעיו. הקושי להשאיל כלי בית, אני לא מדבר כרגע על כלי בית מיותרים, שאתה זורק אותם ממילא. מדובר פה כלי בית שהם בפירוש כלי בית חשובים. אתה לא משתמש בהם כרגע, אתה אופה בתנור הקטן הזה פעם בשבועיים. חברך, אין לו כסף לקנות תנור, מה לעשות? והתנור הזה מאוד חשוב לך ויקר לך, מאוד מאוד חשוב. אגב, יש כאלו שהם קונים תנור נוסף. כן? כך אומר הפל יועץ, שיחזיק כף סיידים בביתו, כדי שאם מישהו יצטרך, זה יצא טובה, נחמדה, לא צריך דווקא לתת את שלך. זה לא, יש בזה, לא יודע אפילו אם יש בזה, צריך לחשוב, צריך לחשוב. כן? לפעמים לתת שלך, אז דבר ש... לא משנה. אבל יש כאלה שיש להם שתי סטים כאלו, שתי כפות, או שהוא מחזיק כף, הוא לא משתמש בכף סיידים, הוא לא צבא, אבל יש לו בשביל שיש צורך. הרעיון עם כלי בית, כלי בית זה דבר שימושי, כלי בית, כל כלי, בעצם, תחשבו על זה שאם יש לי כוס, אם יש לי כוס, עכשיו אני יכול לשתות. זאת אומרת, אם אני צמא ואין לי כוס, אני בבעיה. אין לי כלי, בעצם, להכיל את השפע. יש מים, אבל לא יכול לשתות. לא, אני יכול כמובן לשתות עם היד, לסוכח וכן הלאה. אבל אני מתכוון כרגע, כלי שעוזר לי לתקן את הפעולה. שאדם יוכל לעשות את הפעולה בשופי, ברווח, כן? בשמחה, בהנאה, ברחבות, כן? כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם, זה העניין של הכלי. הכלי הוא בעצם מתווך בין האדם לבין השפע העולמי. העולם הזה נמצא כדי שנגור ונחיה בו. אם אין לי בית, אני אחיה תחת כיפת השמיים, אני בבעיה. אני בבעיה. אני צריך איזשהו קורת גג, איזשהו חלל שבתוכו מתאפשר הקיום שלי. העולם הזה הוא כדי שנתקיים בו, אבל אם אין לי את הכלי, כלים מכלים שונים, כוח האחיזה שלי בשפע של המציאות הוא קטן. עכשיו, אדם מרגיש את זה. למה אדם אוהב את הכלים שלו כל כך? כל אחד יש לו את הצעצוע שלו כידוע. יש אנשים שמאוד אוהבים את הטלפון שלהם, יש אנשים שמאוד אוהבים את המברג, את הלידרמן. כן, מצאתי לידרמן בתחנת דלק, אני לא יודע. כן, משהו ממש משוכלל, אני חושב, זה עולה איזה 700 שקל, אני יודע. מצאתי שם, אבל אף אחד לא בא לקחת, לא יודע, יש כל כך הרבה סכינים וכל מיני דברים כאלה. כן, שמעתי שברשימת הגאדג'טים העולמית, זה זכה במספר 4 או משהו כזה, מתוך 101, בדירוג, מספר 4. אני חושב שזה יהודי. שעשה זה לצורך עצמו בכלל, פשוט היה יוצא למחנות עם המשפחה שלו הרבה פעמים, והיה נתקל בבעיות, כל פעם היה חסר לו כלי אחר. אז התחיל לפתח משהו, כל זה פותח והשתכלל במשך הרבה שנים, זה 14 שנה כמדומני, עד שזה יצא המוצר הסופי. היום הוא מקבל מזה מיליונים. אז מצאתי זה, כן, זה באמת דבר מאוד מעניין, לדרמן הזה. שמע, זה חתיכת ערכת הישרדות על הדרמן הזה. כל כך הרבה פתחתי אותם, עד שהצלחתי להבין איך פותחים שם, לוחצים פה, לוחצים שם, זה. כל כך הרבה כל מיני פצירות ומסורים ואיזה מספריים כאלה, וממש משוכלל, רציני. אמרתי לעצמי, שמע, זה רעיון יפה, מי שצריך את זה? אני לא כך זקוק לזה למעלה עם העץ. אבל צריך להבין, מי שזקוק ללדרמן, זה כבבת עינו. זה יושב בפאוץ', זה שמור איתה, זה קשור בחוט הבטחה, זה... אף פי כן זה נפל למי שנפל, לא יודע. לא זכיתי להשיב עבדה לבעלה, אבל זה דבר חשוב. כי הדבר הזה אמור לפתור לך בעיה, כאשר אתה נמצא בשטח, ואתה צריך לחתוך איזה חתיכת ענף כדי להסיק את המדורה שלך. מה עכשיו תתחיל לשבור עבדה? יש לך את הלדרמן הזה, יש לך דבר נחמד. זאת אומרת, הכלים הם בעצם מעניקים לנו את הביטחון ואת האחיזה האיתנה במציאות. הנדיבות בפתיחת הלב, היא בעצם לוקחת באמת את הערך של הכלים, כמו שאמרנו, הערך השימושי שנותן אחיזה, ומצייר אותו, או מתאר אותו, את התועלת שלו ביחס לזולת. כלים זה כדי לאחוז במציאות. איזה יופי לתת לזולת שהוא יוחס גם במציאות. כלומר, הנדיבות היא תמיד מתארת, כן? כל טובה היא מתארת, כן? מתארת אותה, איזה ברכה היא תוכל להביא לעולם? לא לי עצמי. אמרנו שנופלות המחיצות, כן? מה זה נופלות המחיצות? אין הכוונה שאני מטשטש את פרטיותי, אבל נבין את זה נכון. נופלות המחיצות שבין הפרט לכלל, ואנחנו רקמה אחת. אנחנו רקמה אחת. מתפקדים כיד ימין ויד שמאל שמסייעות זו לזו. אותה מחיצה הגסה שמפריעה לנו לחוש את פעימות הלב של הזולת, לחוש את נוכחותו, לחוש את חומו, להבדיל כמו שטורפים, כן? הם מרגישים את חומו של הקורבן, שהם משתמשים בזה למטרה אחרת לגמרי. הקריש שמסוגל להריח טיפת דם אחת קטנה בבריכה אולימפית. הקריש שמסוגל לקלוט תעודה מגנטית מיצורים, תנועה, קולות, ריחות, כל מיני, יש לו כל מיני מערכות, כל מיני חיישנים, כולו מלא בחיישנים. איזה יצור, צייד אולטימטיבי. אבל זה כדי לצוד. פה אנחנו מדברים על אותו חושת, על אותו חושים, אבל כדי להטיב. נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם. כלומר, הנדיבות היא פותחת לנו פתח להרגיש באינטרסים של הזולת. לא פחות מאשר באינטרסים שלנו. ואהבת לך כמוך, מה ששנוי עליך, לא תעשה לחברך וכן הלאה. וממילא, הערך של כלי הבית, דווקא בגלל שערכם הוא כל כך גדול וחיוני, זה הדבר שגורם לי כל כך לשמוח, כן? כל כך לשמוח לשתף את הזולת בזה. יש לי כלי. בוא, תשתמש בלדרמן. תשתמש בו. זה יכול מאוד להועיל לך. אני כבר רואה מה אתה יכול לעשות עם זה. אתה מצייר את העונג של הזולת בשעה שהוא יחזיק את הכלי הזה. אתה נותן לו את הכלי, הוא הולך איתו לביתו, ואתה מדמיין. עכשיו, אתה לא מחוות, אתה לא כף סיידים. עכשיו, הוא יכול לעשות מה שצריך לעשות. אתה מתאר, אתה מצייר איזה שלב אחר שלב, אתה מתענג על העונג שלו. אתה שמח בשמחתו. זה דבר גדול. זה מצד הכלי, אבל צריך להתגבר. בדרכה של ההשאלה ושל הנדיבות הזה, כמו שאמרנו, יש כמובן הקושי העצום שאדם בעצם דואג לעצמו. ומה יהיה אם אני אתן, ואם זה יתקלקל, אורך החיים שלו יפחת, וכל... כל הדיבורים האלה שאנחנו לפעמים אומרים אותם, הם דיבורים שבאים מכוח היצר. כלומר, קצר המצא מהשתרע. כלומר, אני ואתה, לא, ולא יכלה הארץ לשאת אותם. זאת אומרת, צר מקום מכדי שאני ואתה נשתמש באותו הכלי. זה שקר, זו אשליה. צר הלב. ומכיוון שהלב צר, קשה לי לצייר, כן, את טובת הזולת, מתמלט על ידי משהו שלי. לתת לו את הריח. אני זוכר שפעם שהיינו באלון מורה לפני הרבה שנים, היה שם איזה יהודי צדיק אחד שהיה נותן את המכונית שלו לכל אחד. אז בתקופות ההם, אני מדבר על שנות ה-80, 81, 2, 3, בתקופות ההם, 82. בתקופות ההם, לא לכולם היו מכוניות, מתי מעט היו להם מכוניות, מיוחד ביישובי גב ההר, זה לא תפרנים, תלמידי ישיבות, חלק באמת היו קצת בעלי בתים עמידים מראשי ההתיישבות, כן, היה להם מכוניות מטעם העבודה גם כמובן. אבל זה לא היה דבר שכיח כל כך בזמנו, ממש ממש לא. ואותו יהודי היה לו מכונית, הייתה לו איזה פג'ו כזו גדולה, 504 כזאת, מסחרית, סטיישן קוראים לזה. הוא היה נותן את המכונית לכל תלמידי הישיבה, כל מי שהיה רוצה ללכת לעשות קניות בנתניה, נוסע לקדומים, נוסע לאריאל, נוסע לשכם לעשות קניות, כמו שסיפרתי לכם, היה נותן את המכונית. והמכונית הזו הייתה נראית, מה אני אגיד לכם? אני רואה את לא פשוט, לא פשוט, לא כאלה. כזו דפיקות מכל הכיוונים, מאובקת כולה, רוב ימות השנה. אז פעם באתי ואמרתי לו, היה הרב, הרב, אמרתי לו, הרב, המכונית, תסתכל איך אני רואה, בטח צריך להכניס אותה למוסך כמה וככה, בכמה שבועות. אתה לא חושב על הצרכים של המשפחה וזה, זה הוצאות עצומות, אחרי זה אני יודע, 1,000 שקל, 1,500 שקל. אנחנו כולנו חיים בקושי ממלגה, כן? הוא גם היה חיים מלגה, חיים מלגה, למרות שהוא היה אוסף הכספים, כן? של הישיבה, הוא היה המטרים, האחראי בקיצור, על זה שיקבלו את המשכורות, אבל הוא מקבל מלגה אולי מורחבת קצת וכן הלאה, ויש... אומר לי אותו רב, אומר לי, תשמע, אני אגיד לך, תראה, אני הייתי בחבורה של הרב צבי יהודה, תלמידי הרב צבי יהודה. הוא מתלמידי הרב צבי יהודה המובהקים. כשאנחנו יושבים אצל הרב צבי יהודה בכיתה ושומעים שוב ושוב על אברהם אבינו ועל החסד המופלא שלו על פי מדרשי חז"ל, כל מי שהיה שומע את הרב צבי יהודה, אחרי שהוא יצא מהשיעור, ככה אמר לי, התחשק לך להכניס את היד אל הכיס, להוציא את הארנק ולפזר את הכסף לעני הראשון שמגיע. ככה היה עושה הרב קוק, אגב, סיפורים מופלאים שמסופר עליו, כן, מלאכים כבני אדם, ככה היה נוהג, כן, ודאי גם לא בעקבותיו, ושומעי לקחו של הרב צבי יהודה, כן, התלמידים המובהקים שהלכו בדרכו, שימשו אותו נאמנה, מה שנקרא, הוליכו קהילה ואחריו לבית המרחץ, המשמשים הנאמנים, זה דבק בהם בעוצמה שקשה לתאר. יש כאלה שאולי לא יושבו שנים אצל רב צבי יהודה, כמובן, רבינו שוב, שיצא בשליחותו להקים את המקום הזה, תסתכלו על התלמידים הקרובים, אתם תראו, זה אנשים בלי חשבון. בלי חשבון. זה פשוט לא יאמן. פשוט לא יאמן. אי אפשר לספר את הדברים האלו. מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, אולי ידע פעם אחרי 120, כן? תמיד רגיל להגיד שיבוא היום, באמת שאותם צדיקי עליון, כן? יקראו לישיבה של מעלה ויספרו להם את הסיפורים, יהיה לנו קשה להאמין לפעמים, עד לאן נדיבות יכולה להגיע? עד לאן האדם מסוגל לעשות את עצמו, את ביתו, את קהיליו, כאסקופה הנדרסת? זה פשוט לא יאמן. איך אדם יכול לוותר? לחתוך בבשר החי של הפרטיות שלו כל כך, ולשתף את הזולת. כך אמר לי הרב הזה, שהיינו אצל הרב צבי יהודה, ושמענו ממנו שיעור, הדבר הראשון שעשינו בצאתנו מן השיעור, להכניס את היד לכיס ולראות אם אפשר לתת עוד. כך הוא אמר לי ולא הוסיף. הלך לדרכו. ואני הבנתי למה הוא מתכוון. דבר מדהים. באמת כישרון מיוחד. כלי בית זה לא פשוט. לא פשוט לתת. מיוחד הכלי בית הנבחרים, שבאמת משמשים לנו ידיים ורגליים וכן הלאה. כן.
אולי אפשר גם להגיד על הנושא של כלי בית, שבאדם שרגיל לתת את הכלי ביתו לאנשים, זה יוצר סיטואציה שהמון אנשים מגיעים פתח ביתו, ונכנסים אפילו לטריטוריה האישית שלו, הכי אישית ביותר. וזה אפילו עוד יותר נדיבות, שהוא נותן לכולם את הטריטוריה שלו, את הכל.
כך מסופר על הרב קוק, שאנשים נכנסים לבית שלו ולוקחים ספרים, הרבה ספרים לא חזרו אליו. היו נכנסים, לוקחים ספרים, יוצאים, קוראים, לא יומן, ממש. ישנים שם, אוכלים מאוכל הבית, הרבנית איתה מכינה. כן, זה מדרגות שלא ימנו, זה ביטול מוחלט, זה ממש שיעריים לכנסת ישראל. הרוב הזה מתחיל בזה שאדם מתחיל לתת דעתו באמת קצת על, כן, על, על כלי ביתו, ויותר רחב ביחס אליהם. כן, אז כך הוא אומר, ועל כלי ביתו יהיה נדיב להשאיל לשכניו ומיודעיו, ויהיה נדיב להלוות לעני את כספו, ואם יספיק בידו, ילווה גם לעשירים. מה ההבדל? טוב, להלוות מכספו של אדם זה דבר לא פשוט, כן? הממון לעומת הכלים, מה ההבדל בין ממון לכלים? הכלי זה כבר כלי תשמי שבו משתמשים לפעולה מסוימת. מה זה הממון? זה כוח הקניין. עכשיו תגידו לי אתם, מה הוא יותר עוצמתי? כלי או ממון? מה מעדיפים שיביאו לנו לחתונה? כסף או כלים? מה אתם אומרים? זו שאלה מעניינת, נכון? הרבה אנשים אומרים, תביא צ'ק. תביא צ'ק, מה שתביא את המזומן. אני כבר יחליט מה אני קונה. תן לי את כוח הקניין. כוח הקניין, יש בו שתי יתרונות. א', הוא מאפשר לי כוח בחירה. ב', הוא כוח קניין. כוח קניין. כן? למרות שהוא עדיין לא בא לידי ביטוי, אבל בעצם העובדה שכוח קניין, יש לי אפשרות לקנות בו. אני לא כבול לקוס, או לדרמן, או מכונית. כן? אז אפשר קצת לכוח בחירה שאמרנו. זה כוח קניין. זה כוח מאוד מיוחד. עכשיו, למה זה כך חזק, הכוח הזה? שאלנו את עצמנו למה כוח הקניין הוא כל כך חזק. למה יותר חזק מכלי ספציפי ומסוים? למה? כוח הקניין, אומר הרב חרלאפ, הוא כוח שנותן לאדם את ההרגשה של הבעלות. כלומר, יש לי כוח לקנות דבר מה. יש לי כוח להיות בעלים על דבר. שאני בעלים, למי אני מדמה? לא פחות ולא יותר לקדוש ברוך הוא, שנאמר, קונה שמיים וארץ. לכן אמרו חז"ל, ממשיך הרב חבלת ואומר, אמרו חז"ל, כל מי שרוצה להיות חסיד, יהיה זהיר במילי דנזיקין. כשאתה מזיק את ממון חברך, אתה פוגע לו במה? בבעלות. הרגשת הבעלות שאנחנו בעלים על משהו, משהו שייך לי, הוא נותן לי הרגשה של הידמות לבורא. כן? ממש מעניין. האמת שזה יכול להיות גם ביחס לכלים, ברור, אבל לא פחות מזה ביחס לכוח הקניין, כן? שנקרא ממון. כשאתה לוקח את כוח הקניין, את הממון, ואתה נותן אותו לעני, זה קשה. מה הקושי בעשירים? מה הקושי בעשיר?
יש להם.
זה בגלל שיש להם והם לא צריכים, או מה? או יש פה משהו יותר עמוק. זה בגלל שיש להם והם לא צריכים, או...
פחות
מעריך. עכשיו הוא צריך, מדובר בעשיר שזקוק כרגע לכסף. זה לא שאין לו, יש לו בבנק השוויצרי, אבל כרגע הוא בלי הממון. אנחנו אומרים, הוא בלי, הוא צריך כרגע. כן. זה שייך קצת לעניין, כן.
זה לא צורך קיומי אצלו, זה פשוט להשאיל לו את כוח הקניין.
אבל למה זה קשה לנותן? במיוחד אם הנותן הוא בעל ממון, והוא עכשיו נותן לעשיר, כן? הוא בעצם מחזק את בן אומנותו. הרי כתוב שאין אומן שונא, אלא את בן אומנותו. תארו לעצמכם סנדלר שמוסר לחברו הסנדלר את הסודות שלו. דבר מוזר, נכון? לא אכפת לסנדלר לדבר עם דייג על סודות הסנדלרות. אבל להגיד לסנדלר אחרת, זה לא מקובל בדרך כלל. אמרו חז"ל, אין אומן שונא אלא את בן אומנותו. שאתה נותן לי עשיר, נכון שכרגע הוא צריך, אבל אתה כאילו עכשיו מעמיד אותו על רגליו. יכול להיות שזה אותו אדם שאתה קצת רוצה לשמוח לעידו. זה אותו אדם שאתה מזמן כבר מקנה בו על עושרו. מה, עכשיו אתה תעזור לו כדי שיעבור את המדבר הגדול ויגיע לחשבון שלו? כן? אולי זה הזדמנות דווקא להשאיר אותו בעוניו, שיקב לו קצת, מה יש? למה שלא ייקב לו קצת להשאיר הזה? כל השנה אני נושא עיניים לעשירות שלו ואני אומר, אוי, מי ייתן? שאני אשיר כמור. הנה ההזדמנות שלי קצת לצער אותו. לא בידיים. בשבע אל תעשה. למה שאני לא אעשה את זה? זה גדולה. פה הנדיבות מרוממת אותנו מעל הקנאה. מעל הקנאה בבין אומנותינו. אנחנו מוכנים אכן לדאוג לו. כדי שיוכל לחזור למצבו. לאותו השיר. לא מדובר על השיר שירד מנכסיו. יכול להיות שמדובר גם על זה. אבל מדובר פה על השיר שכרגע נחשב אני על פי ההלכה. כן? כל אדם שעובר ממקום למקום ואין לו 200 פונדיון, אני לא יודע כמה זה היום הסכום הזה, פונדיון, זה שם של מטבע בתקופת המקרא, בתקופת התלמוד. כל אדם שעובר ממקום למקום ואין לו 200 פונדיון, נחשב כעני. זה יכול להיות עשיר גם. עשיר שלא נמצא כרגע בביתו, מסיבות כאלה ואחרות, הוא מוצא עצמו בלא ממון בדרך, כרגע הוא נחשב עני לכל דבר ועניין. נותנים לו מזון 14 סעודות לכל השבוע. הוא רשאי ללכת למשרדי הקהילה ולומר, אני. ונותנים לו את הכל, נותנים לו בית, נותנים לו כסף, נותנים לו מזונות, כל מה שרגילים לתת לעני, נותנים לו. עד שישוב לביתו. לא אומרים לו, אתה עשיר, יש לך הרבה כסף שם במדינה. לא, כרגע הוא עני לכל דבר מעניין. בוא נראה אותך עוזר לאדם כזה, אתה בעל הממון, זה לא קל, זה לא קל. זה עוד גדר, זאת אומרת, זה קושי שני. אז ראינו את הקושי שקיים בהשאלת כלי בית, שזה שייך, כן? ליכולת הנתינה של כלים שמסייעים לך לאחוז במציאות, כן? ליהנות מהשפע של המציאות על ידי הכלי. ראינו את היכולת לתת מממונך שזה כוח הקניין. ראינו את העניין של, כן? ראינו את העניין של לא להתקנא בבני אומנותך. הלאה. ואם יספיק בידו ילווה גם לעשירים, כי אני ודאי וודאי הוא קודם. כן. אגב, לא הייתי נמנע לומר שילווה גם לעשירים, הכוונה היא, יש להשאיר כסף. אבל הוא צריך עוד 1,000 שקל כדי שיוכל לבצע רכישה מסוימת. הוא עשיר. אבל חסר לו כמה 1,000 שקלים כדי שיוכל לקנות את המודל האחרון, את הצעקה האחרונה, את המכונה המשוכללת. שיוכל להכניס אותה למפעלו, ואחרי זה המפעל שלו יישגשג ויעלה את מחזוריות ההכנסות שלו במאות אלפי שקלים. אתה יכול לתת לו הלוואה של 5,000 שקל כדי שיוכל לקנות? זה מה שחסר לו. הוא עשיר. זאת אומרת, לאו דווקא, אנחנו ציירנו את זה בצורה שהעשיר הזה שהוא אני, הוא עובר מקום למקום, כן? אפילו אם הוא עשיר עדיין, אלא שחסר לו סכום כדי לקנות את הלוקסוס שבלוקסוס, לצורך קידום המפעל שלו. זה עוד יותר קשה. אני לא הייתי אומר שלא לזה הוא מתכוון. אתם יודעים מה? אולי זה הפשט אפילו. ילווה גם לעשיר. אנחנו לא שומעים, ילווה גם לעשיר שכרגע הוא אני. לא שמענו דבר כזה. יכול להיות שלזה הוא מתכוון כפשוטו. ילווה גם לעשירים, ויהיה נדיב במסעו ומתנו. מה זה מסע ומתן לעומת ממון וכלי בית? מה אתם אומרים? מה זה מסע? איזה פעולה זו מסע ומתן? כן? בהשוואה לפעולות הקודמות, לדברים הקודמים, מה היחס של המסע ומתן? מה שוני בין מסע ומתן לבין הממון לבין כלי בית? מה זה מסע ומתן? זה הפעולה. תחשבו על מסע ומתן בתור הולדה. יש לנו רגישות גדולה למסע ומתן. למה יש לנו רגישות גדולה למסע ומתן? שאדם עוסק בעסקיו, הוא עכשיו מוליד את הממון. הוא מוליד את הממון. כשאדם עוסק בהולדת ממון, זה כמו חדר לידה. מסע ומתן זה חדר לידה. עכשיו התינוק נולד. כן? הוא היה בתוך הבטן. עכשיו הוא במהלך הופעתו אל העולם הזה. היה פה משהו פוטנציאלי עוברי. עכשיו הוא יוצא. עוד מעט נוחז אותו בידינו. איזה יופי, תינוק בא לעולם. אבל החוליה המקשרת בין המצב הפוטנציאלי לבין המפעול הגמור, זה המסע ומתן. לכן יש לנו רגישות גדולה למסע ומתן. שימו לב שהרבה הלכות בזה אגב, אבל נשים לב בשוק. איזה רגישות עצומה יש לבעלי עסקים שנמצאים אחד ליד השני. יש בזה הלכות שלימות. כן? שחזל מה שיורדים לפרטי פרטים, באיזה אופן מותר לאדם לנהל את חנותו ליד חנות חברו, האם מותר לו לתת כליות ואגוזים לילדים כדי להרגילם לקנות אצלו, כן? או אסור לו וכו'. לא מניע. המון הלכות נוגעות לזה. למה? כי זה תחום רגיש. שאני עוסק בהולדת כספי, אל תרעיש. אל תפריע. כשאתה אומר לאדם, במהלך המסע ומתן שלך תהיה גמיש, זה קשה, זה קשה. כלומר, אל תדגדג במסע ומתן להוציא דווקא את מירב הסכום. אל תדגדג במסע ומתן, כמו שאני אמר במפורש. אם הוא מודד, יש פה את גמת, אתם רואים השורה האחרונה? אם הוא מודד יין או שמן, זה הדוגמה. אם הוא מודד יין או שמן או איזה דבר שיהיה, לא יצמצם. אגב, במידות בדרך כלל מעדיפים כידוע. כלומר, במידות צריך לתת יותר. זה הלכה, אגב. מעניין. אני חשבתי שזה מידת חסידות. אבל זה כתוב במפורש. קראתי זה לפני כשבוע אצל הרב קיצור שורן לרוש של עם ההערות של הרב אליהו. אני לא ידעתי, אני חשבתי שזה, בבורותי לא ידעתי, חשבתי שזה מידת חסידות. מסתבר, שבדיני מסע ומתן, שאדם מודד לך או יבש, כן? לא זוכר בדיוק את פרטי הלכה שמה, אבל בכל מקרה הוא צריך לתת יותר, כן? יש בזה ביטוי בהלכה, אני כבר לא זוכר את הלשון. איך זה נקרא? מה? לא מציע מידוד. יכריע. יכריע לטובת הקונה, יפה, תודה. יכריע לטובת הקונה, זה הלשון. כן. לא ידעתי שזה מין לדין. כן, כן, אז ממצא, אז זה קשור אותו, הנה. זה שלא יהיה גזל, אבל אנחנו מדברים על הכרעה. מכריע לטובת הקונה. מכריע לטובת הקונה, זה אחר. מיצוי המידות זה כדי שלא יהיה גזל חלילה, כן? כן, נקות את המידות, שהכלים יהיו נקיים. כן. אז תראו מה זה, זה מעיקר דין, שצריך להכריע לטובת הקונה. כדאי לדעת מי שולח ידו במסחר, ודאי צריך לדעת זה. הנה דוגמה מסית לזה, אם הוא מודד יין או שמן, או איזה דבר שיהיה, לא יהיה צמצם. אם כן, גם מהלך מסע המתן. כלי בית, ממון, כן? השאלה, סליחה, כלי בית, ממון, מסע המתן. שלושה דברים. ויהיה נדיב, אנחנו ממשיכים הלאה, ויהיה נדיב בגופו לתרוח עבור כל אדם, לסבול אולם ומסעם ולהצטער בצרתם, ולהתפלל באדם, ולשמוח בשמחתם, לבקר חולים ולעשות חסד עם המתים. כן? תראו את המהלך. תראו את המהלך שיש כאן. ויהיה נדיב בגופו לתרוח עבור כל אדם. הגוף, כן? מה הקושי בגוף? מה הקושי בתרחת הגוף? ראינו קשיים פה, כן? ראינו קשיים לגבי כלי בית, ממון וכן הלאה וכן הלאה. מה הקושי לגבי גוף? הקושי לגבי גוף, הגוף הוא כבד. הגוף הוא כבד. הים הוא עמוק, הים הוא מלוח, העץ הוא ירוק, העץ הוא גבוה, הציפור היא יפה, אף הרחוק, והגוף הוא כבד. הפריות, החומריות, גס. על כן לא יחפוץ האדם בתורח, אין לך. כן? זהו היסוד הראשוני, שהוא סיבת כל הקשיים שעליהם דיברנו. כל הקשיים שעליהם דיברנו לאיל. כולם נעוצים ויושבים על היסוד הפיזי. ליסוד הפיזי. לתרוח בגופו. אגב, גוף גם, שימו לב בעברית, גוף הוא שייך לקבוצת המילים, כן? זה משורש, זה שורש של שתי אותיות. אגב, גימל, פי סופית. ושאתה יוצר מהם מילים שונות, כל המילים שאתה יוצר, יש להם את אותה משמעות, נשים לב, כן? אז מגימל פי נגזר גוף, מגימל פי נגזר מגף, מגימל פי נגזר להגיף, להגיף. מה? בגפו. בגפו זה כנף מעילה. מעניין, כנף מעילה. מעניין, כנף המעיל קרוי גף. מעניין למה כנף המעיל קרוי גף, כנראה שקשור אותו, אין שנאמר מיד. אבל למה זה קרוי גוף? מה המשותף בין כל המילים שאמרנו, מגף, להגיף, מגופה? מה המשותף ביניהם? מה? לא, אני אדבר על מילים שנגזרו מהשורש ג' פ', כן? מגף, מגופה, להגיף. כל עניינם, סתימה. אותו דבר. כן. סתימה. להגיף טריס, מגופה זה פקק, מגף הוא סוגר על הרגל, גוף הוא סוגר. הגוף הוא סוגר אותך, כמו שאמרנו מקודם, בתוך עצמך. כן? זה מה שעושה לך. זה שמעתי מהרב צוקרמן לפני הרבה שנים. הייתי רגיל ללכת לשיעורים שלו, אז באותה שנה שהייתי פה במכון מאיר. אז אני זוכר כמה דברים שכנראה לא ישכח לעולם את הדברים שהוא אמר. אחד הדברים שאני זוכר זה שהוא הסביר שגוף זה מנשון להגיף, לגפף גם כן, זה לנעול, כן? לסגור את האדם בתוך ידיך, לגפף, מגפף ומנשק. הגוף הוא כבד, כבד מאוד. הוא היסוד של האנוכיות שלנו, משם הכל מתחיל, ויהיה נדיב. כלומר, שדיברנו על הנדיבות בהתחלת הפרק וראינו שהנדיבות זה הופעת הרצון הפנימי של האדם. ראינו נדיב מלשון נד ונע. נד, כלומר תנועת הרצון הפנימי כלפי חוץ. זה נקרא נדבה, נדבו ליבו. שראינו שהנדיבות היא בעצם הופעת הרצון הפנימי. מאותה הגדרה ועד סוף הפרק, אנחנו פוגשים את הפעולות של הרצון הזה בחזיתות שונות ומגוונות. ופה אנחנו רואים שהנדיבות, הופעת הרצון הפנימי, צריכה לפעול גם על ריכוך הגוף, לפעול גם על ריכוך התכונה של הפרטיות הזאת, הגוף, העצל, הכבד, הפריות, החומריות, גס. ויהיה נדיב בגופו לתרוח עבור כל אדם. למה הוא כותב עבור כל אדם? יש אדם שיותר קל לי לתרוח בקשר אליו. אני קצת מחבב אותו. אז הגוף שלי כמו נע מאליו כדי לעזור לו. יש אדם שיותר קשה לי לתרוח עבורו. יש פה גם את הבעיה הפיזית שהגוף הוא עצל מצד עצמו, ויש גם את אותו טיפוס שאני לא מי יודע מה מחבב אותו רגיל, בוא מכיר אותו, יהיה רגיל לתרוח עבור כל אדם. זאת אומרת שזה ממש, כן? מידת הזריזות ממש. כלומר, הוא צריך להרגיל את הגוף בכלילות, כן? ויסר רגליו, היו רגלות קלות לשאת אותו, רגליו קלות לשאת אותו, שנתבשר על השמירה וכן הלאה. זאת אומרת, צריך להגיע למצב שאדם מתרגל לטרוח בגופו כל כך עבור כל אדם, שמתגלה את מידת הזריזות בתכלית, ויהיה נדיב בגופו לטרוח עבור כל אדם. לסבול אולם ומסעם, להצטער בצרתם, להתפלל באדם ולשמח בשמחתם. תראו מה זה. כן? ממילא, מכיוון שהוא מתחיל, כן? מכיוון שהוא, כן? מכיוון שהוא מגלה את רצונו הטוב, תראו איך זה בא לידי ביטוי. לסבול אולם ומסעם. מה זה לסבול אולם ומסעם? מה זה לסבול אולם ומסעם? לסבול את נוכחותם. יש אנשים לא נוחים בסביבתנו. הרבה פעמים אנחנו עצמנו אנשים לא נוחים. אנחנו מאוד מצפים שבסביבתנו יהיו אנשים מכילים. לפעמים זה נשותינו, זה הורינו, זה חברינו. קשה לך לסבול אותי היום? נכון, אני לא כמו אתמול. אני לא נחמד היום כל כך, כן? ואני לא כזה מאיר פנים, נכון. אבל אתה מסוגל לסבול את אולי ומסעי. יש לך מקום בשבילי, אתה מכיל אותי, כן? אגב, האכלה לא מדובר על שום פעולה מעבר לעובדה שאני מקבל אותך בסביבתי. אני לא תוקף אותך. זה שבע אל תעשי, כלומר, אני סובלת אולו ומסעו של הזולת. כן? זה נקרא הכלה. לא מדובר על פעולה שאתה עושה למענו כרגע. אתה פשוט מקבל אותו. אתה מקבל אותו. אתה מאפשר, זה נקרא לאפשר. זה נקרא לאפשר. אתה נותן לו מקום, זה לאפשר. מהו השלב הבא? להצטער בצרתם. פה אתה כבר הרבה יותר אמפתי. להצטער בצרתם, אתה כבר לא רק מקבל אותה בסביבתך, אתה בעצם מתחיל לרדת לעומק מצבו. יש לך עניין להבין מה עובר עליו. אתה לא רק סופג, אלא אתה עכשיו גם רוצה לשאת איתו בעול. אתה נושא איתו בעול. כן? לא רק סובל אולם, אלא גם נושא אולם. להצטער בצרתם. אגב, בשלב הזה שיצטער בצרתם, עדיין מדובר על מציאות נפשית. להצטער, להרגיש צער. אני עוד לא עושה פעולה. שום פעולה. לא עושה פעולה. זה הכנה נפשית. כמובן, מהכנה נפשית כזו ודאי תבוא פעולה. אבל פה הוא מתרכז בהכנה הנפשית עצמה. לסבול. אולי הוא עשה המחלה. להצטער בצרתם. להתחיל להתעניין, כן? במה כואב להם, עם מה הם מתמודדים. להתפלל באדם. לעשות פעולה מתוך האמפתיה האדירה הזו והרצון בשיקומם והעזרה להם. אתה מתפלל, אבל זו תפילה זקה. זו תפילה אמיתית מעומק הלב. כל המתפלל על חברו. וכן, זו תפילה זה, ואני תפילה, ואני תפילתי, תפילה לעני כי יעטוף. עוניו זה עוני. התפילה הזו היא מאוד חזקה. היינו אומרים, תפלל, תעשה למנו משהו. תפילה כזו, שהיא יוצאת אחרי נסיעה בעול והצטערות בצער, זו תפילה אדירה. התפילה הזו לא שווה ריקה, זה לא צפצוף הזרזיר, וזה לא דיבור עתוקי, זה תפילה מאוד מאוד חזקה. ודאי. להתפלל אדם ולשמח בשמחתם. מתי? אחרי התפילה ודאי הם נושאים, כן? יעלה ידע שתפילה כזו לא תענה, והנה עכשיו הם שמחים. בוא נראה אם אתה שמח בשמחתו. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתם. מה הקשר? לא כל אחד שמח בשמחתה של ירושלים. לא כל אחד שמח בזה שירושלים הולכת ונבנית. אפשר לחיות בירושלים, ובכלל לא לשמוח. כי הכל תלוי כמה אתה התאבלת וכמה הצטערת בצערה. ככל שהרגשת את החסרון בצורה עמוקה יותר של הזולת, וחווית אותו כאילו זה ממש בשר מבשרך, ודאי שתשמח בשמחתו. די, כי בעולם שלנו השמחה היא תמיד תוצאה של הרגשת החוסר. ככה זה. אי אפשר לשמוח אם לא מרגישים חוסר לפניכם. אי אפשר. וברוך השם, יש כך הרבה חוסרים. איזה פוטנציאל אדיר של שמחה יש. כן? כתוב, שמחנו כי אמות היא ניתנו. כי אמות היא ניתנו, כאותם הימים שבם היא ניתנו, והרגשנו את החסרון והשתוקקנו לגאולה, לפי אותה רמה של השתוקות לגאולה מתוך גזרת החיסרון, ככה שתבוא הגאולה, אפשר יהיה לקבל את פניו שמשיח יותר בשמחה. אבל אם אדם חי לו את חייו בלי להרגיש את החיסרון, הוא לא מרגיש את השן בית המקדש באפו, לא מרגיש את החסרון הנורא שלא נראה רקיע בתארתו מיום שחרב המקדש, נסתלקה הנבואה, בטל טעם זה ובטל טעם זה. ככל שאדם לא מרגיש את החסרונות האלה, מה יועילו משיח? אגב, יכול להיות שהוא יפריע לו אפילו. יפריע לו במשחקים הקטנים שלו. הוא יפריע לו, הוא ישנה לו את כל סדר היום. השאלה אם אתה דורש את מלכה, כן? כן? ודרשו את דוד מלכם. השאלה אם אתה דורש את הדבר הזה או לא. טוב, זה מה שאומרים פה. מי שהוא עובר את המהלך המופלא הזה, של לסבול אולי המסעה, להיכנס עמוק יותר ולהצטער בצערה, התוצאה המוכחת לאחר מכן להתפלל באדם, הוא יזכה גם לשמוח בשמחתו. כל אלה זה ההכנות הנפשיות, והן מולידות את המעשה. זה שתי המעשים שמובאים כאן. האחד זה בחייו של האדם, ואחד זה במותו. לעשות חסד עם האדם בחייו, לבקר חולים, כן? כן? לבקר חולים ולעשות חסד עם המתים. כן? לבקר חולים, אתה מבקר את האדם בעודו בחייו. כאשר אתה עושה חסד עם המת, זה חסד של אמת. זה שתי חסדים, כלומר הנדיבות, כן? היא מאפשרת לך לעשות חסד גם עם החיים, וגם עם המתים. לכן הוא הביא את שני המחלקות האלו שמתארים למעשה את כל מרחב החסד. לבקר חולים כדי שיבריאו. לעשות חסד עם המתים. כלומר, הנדיבות מחזרת אחרי החסד גם כאשר האדם כבר נפטר מן העולם. זה כאילו, הנדיבות מחפשת את החסד בכל מחיר. די, הוא כבר לא חי. לא, אני מחפש את החסד. גם אחרי שהוא מת. יש מה לעשות למענו. אני גם אגיד בשבילו קדיש. לעילוי נשמתו. אם אני יכול לעשות לו איזה משהו שיועיל לו לעליית הנשמה בעולמות שעכשיו הוא נמצא בהם, אני אעשה למענו. הנדיבות לא יכולה בלא חסד. והיא תמצא אותו בכל מקום. חייו של האדם ובמותו. אבל קודם לזה, השלבים שלהם דיברנו. השלבים האלה. כן? סבילה בעול צער. בצרתם, תפילה באדם, שמחה ושמחתם, ומזה יוצאים שני מיני החסדים, לבקר חולים ולעשות חסד עם המתים. כן. כן. כל מעשה שלפניו
יש
הכנה נפשית. כן. כל מעשה שלפניו זה הכנה נפשית. יש פה איזה מהלך מתפתח כזה, איזה מין סולם חבלים כזה שכל אחד מוביל לחדור. נראה שגם אי אפשר להגיע למדרגות הגבוהות של לשמוח בשמחתו מבלי מה שקודם, להצטער, זה פשוט יותר, כן? אבל גם מדרגות הביניים, כן? ביחסנו אל צרת הזולת, מדרגת הביניים, בין סבילה בעול, לצער וצער, לא לדלג כאן על כן, צריך לוודא שאכן החוויות האלו למיניהם וסוגיהם, הן מתעוררות בקרבנו, כן? אז נולד החסד השלם והמלא, אפשר לומר. כנראה. כנראה שככל שחסרות חוליות, אז הפועל היוצא הוא לא שלם בעבריו, נקרא לזה ככה. כן? העובר שיוצא הוא לא נשלם בעבריו. אני לא אומר שזה נורא, שעשה את מעשה, גם אם הוא לא שלם. רק פה מוצג לנו המודל האידיאלי, נקרא לזה ככה. המודל האידיאלי של הנדיבות. כן. זה המטרה שהוא הציב לו פה במהלך הפרק, להראות לנו את הנדיבות במיטבה. כן? את האילן האדיר והעצום הזה, כן? עם כל הענפים הגדולים שלו, הפירות שלו, זה המטרה של הפרק פה. לכן הוא לא חוסך בסופרלטיבים, הוא לא חוסך. אבל צריך לדעת שגם מעט מזה זה טוב. גם מעט מזה זה טוב. אז בואו רק נקרא, אני רואה שלא הצלחנו היום להגיע לפסקה האחרונה, נעשה את זה פעם הבאה, אבל לפחות נקרא את הפסקה הזו עד סופה. וביותר צריך להיות נדיב בחוכמת תורתו, כן? וביותר צריך להיות נדיב בחוכמת תורתו, ללמד לכל אדם דעת ולהמשיך את ליבם לשמיים. וזהו הנדיבות הגדולה שבכל מיני הנדיבות, המתנדב לאדם להביאו לחיי העולם הבא. כן? כן? אז ראינו פה נדיבויות שנוגעות באמת לעמדת רגליו של האדם בעולם הזה, והנדיבות בחוכמה זה מביא אותו לחיי העולם הבא, הנפש אשר עשו בחרון, כן? על שתי הפירושים שאמרו חז"ל, הנפש זה הממון, ויש אומרים ששיעבדו לאורייתא. הנפש עשו בחרן, שני מיני החסד, העמידו את הגופות, כדי שהנשמות תוכלנה להתגלות. אברהם אבינו. כן? אוהלו היה פתוח מארבע כיוונים, כן? כדי להגיד שבעצם את כל מיני השלמויות, כן? את כל מיני השלמויות הוא נתן לאנשים שנכנסים. ארבע כיוונים, זה מרמז כפי הנראה על כמה וכמה חלקים שלא ניכנס אליהם, אבל לכל פחות, לפחות שתי פתחים, פתח אחד היה פתח שבו נכנסים אלו שצריכים לגוף, לשלמות הגוף, ופתח לאלו שצריכים שלמות הרוח, ואפשר לומר שאותו אדם שנכנס לביתו של אברהם אבינו, הוא קיבל את כל השלמויות כולה, אוברול, מעין אוברול כזה, כן? זה נקרא אכילה, שתייה ולינה או לוויה, כן? לוויה. זאת אומרת, זה פעולות שעניינם זה לעשות השלמות, גם השלמות פיזיות וגם השלמות רוחניות. כן? זה מניין השלמות. המתנדב לאדם להביאו לחיי העולם הבא. טוב, נעצור כאן.